בשעה טובה ומוצלחת לפרק כ"ו. אכן? בסדר. לדוד. ההתחלה של המזמור היא בדיוק כמו ההתחלה של המזמור הקודם. איך התחיל המזמור הקודם? לדוד. מה ההבדל? בגישה. בדיוק הפוך. כן, בגישה, הגישה של פרק קפה הייתה שדוד יש לו איזה תיק של עבירות, והוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ימחול לו. מכל מיני סיבות. כן, אחת הסיבות המרכזיות, כדי שיתקדש שמו. פרק כ"ו אומר את ההפך הגמור. דוד אומר, אני בסדר. אין לי בעיות. לדוד, שופטני השם. כי אני בתומי הלכתי. אני בסדר גמור. מה זה בתומי? בתומי זה מלשון שלמות. כן, המילה תמים בתנך, לעומת העברית המודרנית, שבה המילה תמים פירושה נאיביות, בתנך זה שלמות. אז אומר דוד, בתומי הלכתי. לכן שופטני. איך יכול להיות שאותו דוד אומר את פרק כ"ה ואת פרק כ"ו? אז יכול להיות. יום ככה, יפה מאוד. יש זמנים שבהם דוד הרגיש צורך של תיקון העוונות, ויש ימים שבהם דוד הרגיש דווקא את שלמותו וצדקותו. שני הדברים האלה נקראים בעברית, יש מכנה משותף, וידוי. יש בתורה שתי מצוות וידוי. המצווה האחת, והתוודו את חטאתם. נכון? לגבי מי שמביא קורבן, חטאת או אשם, נאמר, והתוודו את חטאתם. אם כן, אדם יוצא מתוך הנחה שהוא לא בסדר, ועל זה הוא צריך וידוי. יש עוד וידוי, והוא וידוי מעשרות. נכון? בפרשת כי תבוא, כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי ולגר ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתי ללוי ולגר ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. כלומר, מה אתה הולך להגיד? אני בסדר. אז איזה וידוי עדיף? רבי נחמן ברסלב אומר, אדם בוידוי צריך קודם כל לדעת במה הוא כן בסדר. מתוך שהוא יודע במה הוא כן בסדר, הוא יכול אחר כך לטפל במה שהוא לא בסדר, נכון? זה מה שנקרא נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד מעט בין רשע וכו', נכון? כלומר, אז זה בדיוק מה שעושה דוד. יש לו מזמור שבו הוא אומר במה הוא לא בסדר, זה מזמור קפה. יש לו מזמור שהוא אומר שהוא כן בסדר. גם זה חשוב, הביטחון העצמי של האדם, המודעות לשלמותו הפנימית, גם זה חלק ממעשה התשובה. שאם לא כן, אז התשובה הייתה דיכוי הנפש, וזה ודאי לא רצוי לפני השם, דבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל ידוע. קושיה לאורך, למה הוא התחיל קודם כל במה שהוא לא בסדר? הוא התחיל ממצוי. נכון? גם בתורה אגב, והתוודו את חטאתם, זה כתוב לפני וידוי מעשרות. גם יש בזה חידוש יותר. שאדם מודע לזה שהוא לא בסדר, ביקורת עצמית זה יותר חידוש מאשר שבח עצמי. נכון? לדוד, שופטני השם, כי אני בתומי הלכתי. מה זה שופטני? תבדוק אותי. תבדוק האם אני ראוי, מתוך הנחה שאני בסדר. ובשם בטחתי, לא אמעד. אז זה לא רק זה, אז אם ככה הוא אומר, תבדוק אותי, תראה שאני בסדר. עכשיו, יש פה בקשה יותר מחודשת, זה ההמשך. בחנני השם, ונסני, צורפה חיליותיי וליבי. מה זה בחנני? מה? אז איך בוחנים? מעמידים אותו בניסיון. לא רק זה שהוא אומר אני בסדר, תשפוט אותי, אני גם מבקש לעמוד בניסיון כדי להוכיח לעצמי שאני בסדר. צורפה כליותיי וליבי. עכשיו, הבקשה לעמוד בניסיון היא דבר מאוד מוזר. האם אדם רוצה לעמוד בדין או לא? מה אתם אומרים? לא? אתה אומר, תלוי. ואם הוא לא זכאי? האם הוא ירצה לעמוד בדין או לא? תלוי מה המטרה. מה המטרה יכולה להיות? להיות מזוקק. אז הוא עד רבה, הוא מעוניין לעמוד בדין. כן? יש לי הוכחה לזה שעם ישראל אוהב לעמוד בדין. אתם יודעים איך אני יודע? הוא הוסיף יום שני לראש השנה. יום אחד אתה עומד בדין. בסדר, מספיק, למה עוד אחד? כלומר, זה שאתה בלכתחילה יוזם, זה האומה יזמה את זה. כן? תורה שבעל פה יזמה את זה. להוסיף יום שני של ראש השנה, זה סימן שכיף לו לעם ישראל לעמוד בדין. הוא מבקש את זה. עכשיו מצאנו את זה בגמרא במסכת סנהדרין. ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. נכון? דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. איך אפשר לעשות גם משפט וגם צדקה? זה סותר. הגמרא אומרת, אם משפט אין צדקה, ואם צדקה אין משפט. ואז יש שלוש תשובות בגמרא, שתי התשובות הראשונות לא מספקות. מה עם שתי התשובות הראשונות? הראשונה הייתה שהוא היה שופט, הוא מחייב את החייב בדין, וכשהחייב היה צריך לשלם, דוד היה מוציא מכיסו את הסכום. כלומר, הוא עושה משפט, ואחרי המשפט היה עושה צדקה. זה הסבר יפה, יש רק בעיה אחת. בזמן המשפט לא הייתה צדקה. בזמן הצדקה לא היה משפט. לכן הגמרא בסוף מציעה פשרה. הם עשו פשרה. מה זה פשרה? זה מטעם בית הדין, אז זה משפט. אבל זה לא לגמרי המשפט, אז זה צדקה. מה לא טוב בהסבר הזה? שפשרה זה לא ממש משפט וזה לא ממש צדקה. כמו שאומרים בערבית, נשתהין, נשתהר. נכון? ואז התלמוד נותן פירוש שלישי, שהוא היה עושה משפט, והחייב בדין הרגיש שעשו עמו צדקה, שניצל מן הגזל. זאת אומרת, תודה רבה שחייבת אותי, עכשיו אני יודע שאני חייב כסף, ואז אני ניצל מן הגזל. אבל זה דורש מעלה מוסרית גבוהה מצד הנשפט, שהנשפט מעוניין לעמוד בדין. בסדר? וזה יכול להיות אפילו אם הוא לא זכאי, נכון? אז זה מה שאומר כאן, בחנני, תעמיד אותי לניסיון, כלומר לא רק שופטני, אלא בחנני, צורפה כליותיי וליבי. כי על ידי שאתה תבחן אותי, זה יצרף. מה זה יצרף? ינקה את כליותיי וליבי. מה זה כליות? למה הכוונה? כליות זה לא... ודאי שהוא לא מתכוון לאיבר. מחשבות. מחשבות נסתרות, וליבי מחשבות גלויות. כן, מודע ותת מודע. מושגים מאוחרים, אבל רואים משהו מקביל לזה בתנ"ך. צורפה, כליותיי וליבי. שמתם לב שיש הבדל פה בין הקרי לבין הכתיב. הקרי זה צורפה. נכון? מה הכתיב? צירופה. כן? מה זאת אומרת צירופה? אז זה כבר נתון. צורפה זו פעולה. צירופה זה תיאור. נכון? זה שם תואר. מה זאת אומרת צירופה? כלומר, המוכנות שלי לעמוד בדין היא כבר מראה על לב וכליות צירופים. בסדר? יכול להיות, אם אני אגיד על דרך הדרוש, לצרף, יש איזה עוד משמעות בעברית, לחבר. נכון? תחבר את התת מודע שלי עם המודע שלי. צורפה, כליותיי וליבי. יש שאלות? כי היצר הרע פועל בתת מודע. ברגע שאני מעלה אותו למודע, הוא נגמר. זה כלל בפסיכולוגיה אדלריאנית, בגרוש. אבל זה עובד. כי חסדך לנגד עיניי, והתהלכתי בעמיתך. מה זה? שימו לב שיש פה שני ביטויים שחוזרים על עצמם כל הזמן בתנ"ך, חסד ואמת. חסדך לנגד עיניי, התהלכתי בעמיתך. מה ההבדל בין חסד לאמת? בעיקרון זה בדיוק ההבדל שבין משפט וצדקה, נכון? חסד באופן כללי, אז זה כללי. ואמת באופן כללי זה פרטי. כן? כלומר, כדי להגיד שמשהו אמת, אתה צריך להגדיר אותו. חסד פורץ את הגבולות. לכן, חסדך לנגד עיניי, אני רואה את ההנהגה הכללית שלך, והתהלכתי בתוך ההנהגה הכללית הזאת, בעמיתך. מה זה להתהלך? לטייל, יפה מאוד. כן. זה הבדל בין להתהלך ובין ללכת. בטיול יש להבדיל מהליכה. כשאני הולך, המטרה שלי היא היעד. כלומר, למה אני הולך? כי אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום. ואז הדרך יוצא שהיא מעמסה. זה משהו מיותר. הייתי מוותר על הדרך. אבל אין ברירה. אז אני הולך כשהמטרה שלי היא בסוף. כשאני מטייל, המטרה שלי היא המסלול עצמו. כן? והתהלכתי בעמיתך. כלומר, יש לי איזה כיף כזה של שייכות לאמת שלך. כן? ברור. כן. האם אדוני מסכים איתי שחסד פירושו ביטול גבולות? כן, לא. לא. למה אתה לא מסכים? מה זה החסד בשבילך? אולי תגדיר. כן, אז מה? מה זה לעשות חסד עם מישהו אחר? לפני מישהו אחר. כן, אני שברתי פה משהו. נכון? אז החסד בהגדרה הוא התפשטות. אמת זה שורת הדין. ברור. אז הסכמת איתי. טוב, כי חסדך לנגד עיניי, כלומר אני מודרך על ידי החסד, כיוון שאני מודרך על ידי החסד, דיינו המגמה הכללית שהיא מגמת ההטבה, אם נשתמש בביטוי של רמח"ל, והתהלכתי בעמיתך, אני הולך לפי זה, בעמיתך, מתוך המטריה, אפשר לומר, של החסד. בסדר? יש ביטוי גם בתהילים, חסד ואמת נפגשו, נכון? צדק ושלום נשקו. אמת מארץ ישמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. יש פסוק כזה, נכון? אז גם פה, חסדך, הנהגה הכללית, שהיא הנהגה של חסד, נותנת לי ביטחון בהתהלכות בעמיתך. למה הכוונה? למשל, יש ביטוי של משה רבנו, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, נכון? אלא מוסיף, מה? זה של משה רבנו, לא? אם הרב קוק אמר, זה בטח מתאים לתורת משה. לכן אני מניח, כהנחת יסוד, שזה משה רבנו, נכון? אם לא, הרב קוק לא היה אומר את זה. זה קצת היגיון. כן, עכשיו, אם כן, מה נאמר? שמה? הנהגה כללית. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אינם מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה, נכון? מה המשמעות של הביטוי הזה? זה ביטוי, לפעמים צריך קצת להבין, זה ביטוי של חסד, נכון? כלומר, אתה לא קובל, אתה מוסיף. יש את השאלה, האם העמדה כזאת איננה משתקת את האפשרות של המלחמה? יכולה להיות טענה, תשמע, מה שהרב קוק אמר זה נכון, אבל אנחנו במלחמה, חבר'ה. אז כיוון שהם במלחמה, תגנוז את זה, תשים את זה בצד, עכשיו אנחנו נלחמים. אפשר לטעון את זה? נדמה לי שייתכן שיתענו דבר כזה. נכון? נדמה לי. יש רק בעיה אחת, מי שאומר את זה לא הבין דבר אחד פשוט, שמה שאומר הרב קוק זו המלחמה. כלומר, האסטרטגיה המלחמתית של הרב קוק זה לא לקבול על הרשעה, אלא להוסיף צדק. וזה בדיוק מה שאומר כאן דוד המלך, כי חסדך לנגד עיניי. מתוך שחסדך לנגד עיניי, כלומר, אני מבין, צריך להוסיף צדק, אמונה וחוכמה, מתוך כך התהלכתי במיתך. אני יכול לדעת, אני דבק באמת, כשהמטרה שלי הכוללת היא חסדך שלנגד עיניי. ולכן אדם כזה, שזה עניינו, יכול לבקש לעמוד למשפט כי הוא יודע שהוא יוצא זכאי. מובן? כי הוא פועל לפי המגמה הנכונה. המגמה הכללית שהיא החסד. כלומר, הוא פועל עם אל. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה החסד, לא האמת. נכון? ואת זה הוא מבין. כן, זה, יש על זה בגמרא, על פסוק בספר זכריה. שני מקלות עשיתי לי, לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים. נכון? עכשיו, הגמרא מסכת סנהדרין מסבירה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. בסדר? זה ההבדל. ולכן, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם יכולים להצליח. אם הם יודעים, לשים חסדך לנגד עיניי, והתהלכתי בעמיתך. לכן תלמידי הרב קוק, שהם הולכים בדרך של הרב קוק, תמיד חסדו של הקדוש ברוך הוא לנגד עיניהם. בסדר? ככה הם עושים. מה? מה? לא הבנתי. המעשים, אדם מחמיר על עצמו, בבקשה. כיוון שאדם מחמיר על עצמו, הוא יכול להקל לכל העולם. עכשיו, היה יהודי אחד בנתנאים, רבי שמעון בר יוחאי. כן, הוא אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אומר רשי, בגלל האיסורים שהוא מקבל על עצמו. נכון? ובהלכה רבי שמעון, מה הלכה נוהג, לכולה או לחומרה? לכולה. רבי שמעון, ב-90% מההלכות שלו, מקל. למה הוא מקל? כי הוא החמיר על עצמו, זה יכול להקל לכל העולם. כן? זה ברור. כן. שאלה לא קשורה? איך אתה רוצה שאני אתייחס לשאלה לא קשורה? מה השאלה? מה השאלה? רב מחמיר על עצמו ואף אחד לא רואה. אף אחד לא יודע. זה ירושלמי מפורש. שאסור לאדם להחמיר בציבור. בסדר? למשל, זוכר רבי שלום מסס, פעם מישהו שאל אותו על בשר חלק. הוא אמר, אסור לך לומר, אני אוכל חלק. אסור לומר. אז מגישים לך בשר לא חלק, מה תעשה? אם אתה מאלה שפוסקים שצריך לאכול בשר חלק, תגיד, אני לא אוהב בשר. או אני חולה, מותר להגיד אני חולה ואסור לי בשר. הרופא אסר עליי. אבל אסור להגיד, אני אוכל חלק. בסדר? למרות שיש דעה בהלכה, הדעה המרכזית בהלכה שצריך לאכול חלק, ואף על פי כן. מה רואים רבנים? מה? איך הרב הולך ברחוב? איך אתה יודע? אם רואים את החומרות שלו, אז זה סימן שהוא לא רב. בסדר? טוב. כן. המלחמה היא עשיית החסד. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. לא, האופן לעשות מלחמה זה על ידי החסד. לא הבנת מה שאמרתי. אתה אומר, כשעושים מלחמה, אני עושה מלחמה כי יש לי מגמה לעשות חסד. נכון? זה מה שאתה אמרת. וזה ההפך ממה שאני אמרתי. בוא נסביר, תקשיב, תנסה להבין מה אני אמרתי. איך עושים מלחמה? על ידי חסד. הבנת או לא? מה הבנת? יפה. נכון. זה פרקטי לחלוטין. כלומר, אתה רואה שיש בעולם דעות עקומות. מה אתה עושה? אתה עושה חסד. מה החסד? אתה מפיץ את הדעה הטובה. איך אתה מפיץ אותה? על ידי ההכללה של הנקודה הנכונה שבדעה שאתה נלחם נגדה בתוכך. בסדר? זה עבודה גדולה שהרב קוק עשה, לדעת לזהות איפה נקודת האמת שבחוצפה דעקבתא דמשיחא. בסדר? טוב.
כן.
מה המלחמות? מה, לא הבנתי. טנקים? נו. בוודאי, משהו אחר. אנחנו מדברים על מלחמות פנימיות מתוך הציבור. טוב. דלת. דוד שוב חוזר לדבר על עצמו. לא ישבתי עם מתי שב. ועם נעלמים לא אבוא. הלאה, פסוק ה. מה, לא ברור? לא ישבתי, הכוונה שהוא לא התיישב. מה? מתי שב. אתה לא יודע מה זה מתי שב? מה זה מתים? מתים זה בלי חיים, אבל לא כתוב מתים בצרה, כתוב מתים בשבע. מה? אנשים חיים. במתי מעט, נכון? וירד שם, וירד מדבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט. מה זה מתי מעט? מעט אנשים. אז מתים זה אנשים חיים. אין, אבן עזרא אומר, למה? המת הוא שוכב, זה הצרה. החי הוא עומד, זה השווה. נכון? מתי שב, כלומר זה אנשים של שב. נכון? מה זה שב? שטויות, נכון? אנשים שהולכים אחרי השטויות. אני לא הסברתי, אני בינתיים בלהסביר מה זה מתים. מתי שב. עכשיו, למה אני לא מסביר באותו זמן גם את המתי שב וגם נעלמים? כי אני לא יכול להסביר שני דברים ביחד. ומזה מסיבה פשוטה שאני לא אלוה. יפה. עכשיו, ואם נעלמים, לא אבוא. קודם כל, מה זה לבוא בעברית תנכית? לבוא זה להתחבא, נכון? כלומר, להיכנס למקום סגור זה נקרא לבוא. אז נעלמים, יש אנשים שהולכים ומתחבאים, הם נעלמים, הכוונה שהם מתחבאים. הם מתחבאים למה? כי הם רוצים לעשות רע, נכון? אז לא ישבתי מתשב, ואם נעלמים לא אבוא, כלומר אני גם לא נכנס למקום מיוחד שבו אדם מסתיר את עצמו לעשות את הרע. זה כמה שאני נקי לגמרי. לא ישבתי במתשב, ואם נעלמים לא אבוא, סניתי קהל מרעים. ואם רשעים, לא ישב. זה אני חושב שפשוט, לא? צריך להסביר, אלו. זה לא ברור הפסוק. מה ההבהרה? מתי שב, אנשים העוסקים בשטויות. לא, לא, לא מעט. אנשים, מתים זה אנשים. מתי מעט זה מעט אנשים. אבל פה לא כתובה המילה מעט. מתי שב, אנשים העוסקים בשטויות. לא ישבתי מתי שב, אם נעלמי לא אבוא, סניתי כעל מרעים, ואם שם לא ישב. הרחץ בניקיון כפיי, וסובבה את מזבחך השם. כלומר, לפני שאני מגיע להסתובב מסביב למזבח, אני קודם כל רחצתי בניקיון כפיי. ניקיון ממה? אה? ממעשים, מה, מי? לא הבנתי. חרב, כן. אפשר להגיד חרב זה הציון של עבירה של בן אדם למקום, לחברו או לעצמו? בן אדם לחברו. כלומר, אני צריך קודם כל לצאת ידי חובת בן אדם לחברו, הרחץ וניקיון כפיים. מתוך כך, הסובבה את מזבחה, כי הרי זבח רשעים תועבה, נכון? עכשיו, מה זה להסתובב? והסובבה את מזבחה. איפה מצאנו שיש ערך להסתובב? איפה מצאנו בתנ"ך שיש ערך להסתובב? יריחו, ואחר כך מסביב למזבח, נכון? ומזה יש גם המנהג של ההושענות ושל סיבוב הקלה את החתן. כלומר, הסיבוב מראה על חיבה. כלומר, יש משהו שאתה לא יכול להגיע אליו, אבל אתה רוצה לראות אותו מכל צד. על המזבח אפשר לעלות, אלא אם כן אתה כהן שמגיש את את האיברים. והסובבה זה ביטוי לחיבה. והסובבה את מזבח אחר השם, גם את יריחו חיבבו מאוד, רצו לכבוש אותה. אז קודם כל סובבים. הכוונה שאני בודק שאני נקי. מה? הוא אמר את זה לפני כן, נכון? אז כנראה שהניקיון זה כמו מידת הנקיות בספר מסילת ישרים. שיש הבדל בין הבחנה בין טוב לרע, שזה הזהירות והזריזות, ואחר כך הנטייה של הנפש לדבר אסור. בסדר? אחד זה... מה? כן. אני מתרחץ בניקיון שלי. זה קצת, זה מרחיק לכת. אני מבין למה אתה אומר את זה, כי זה הפשט של הדקדוקי. אבל בפשוט הכוונה, הרחץ עד כדי ניקיון. זה דרכו של ספר תהילים. זה צורות לשון של ספר תהילים, של קיצור. והסובבה את מזבחך השם. לשמיע בכל תודה. ולספר כל נפלאותיך. אז לשמיע בכל תודה, לשמיע זה כמו להשמיע, בכל תודה. מה זה כל תודה? מה זה תודה קודם כל? זה קורבן. יש קורבן שקוראים לו קורבן תודה. בסדר? מה מיוחד בקורבן הזה מכל הקורבנות? אי אפשר לאכול אותו לבד. כן, 40 לחם, כבש, ליום ולילה, אתה צריך לגמור תוך כמה שעות, אתה מוכרח להזמין את החבר'ה. נכון? אם אתה מזמין את החבר'ה, אתה משתף אותם בסיבה שבגללה אתה מביא את הקורבן. אתה בא להודות. כלומר, אתה לא... למשל, מישהו שאל לאחרונה את אחד הרבנים, האם לעשות מסיבת הודיה, ניצלתי מאיזה תאונה או לא משנה מה, האם לעשות סעודת הודיה? ענה אותו רב, עדיף שתיתן צדקה. ומה התורה אמרה? עדיף לעשות סעודה. נכון? כי כשאתה נותן צדקה, אז זה בינך לבין העני, או מי שאתה נותן לו. אבל אם אתה עושה סעודה, אתה משתף. אז השיתוף זה הרבה יותר גדול. נכון? לפחות לפי התורה, צריך עדיף לעשות סעודה, מאשר לתת צדקה על מאורע משמח. להשמיע בקול תודה. לכן יש להשמיע בקול, כמו שאחרים ישמעו. ולספר כל נפלאותיך. מה ההבדל בין קול תודה לבין כל נפלאותיך? קול תודה זה על דבר שקרה לי. נגיד, הייתה לי תאונה, ניצלתי מזה, יצאתי בסדר. זה אישי. קול נפלאותיך זה על מאורעות של האומה כולה. מה היו הנפלאות הראשונות? יציאת מצרים, נכון? מה הנפלאות האחרונות? מלחמת גוג ומגוג, נכון? איפה מצאנו בספר תהילים משהו שמדבר גם על יציאת מצרים וגם על מלחמת גוג ומגוג? ההלל. ההלל, נכון? רש"י גם אומר את זה, כל נפלאות תורה, זה הלל. שיש בו לשעבר, ויש בו לגוג, ויש בו לימות המשיח, ויש בו לעתיד לבוא. כלומר, יש מתוך הגאולה הפרטית, האדם מגיע גם למבט על הישוע הכללית, ועל זה הוא אומר את ההלל. כלומר, השאיפה של דוד היא לומר את ההלל. זה מעניין הדבר הזה. ההלל זה הביטוי המושלם של הבעת התודה. עכשיו מצאנו שזה כל כך חשוב לומר את ההלל, שחזקיהו מלך יהודה נפסל מלהיות המשיח, למרות שהוא היה מסוגל להיות, נפסל מלהיות המשיח בגלל שהוא לא אמר הלל ביום העצמאות. נכון? זה האמת. כלומר, כשהוא ניצל מסנחריב מלך אשור, וממלכת יהודה יצאה משלטונו של סנחריב וחזרה לעצמאות, אמר לו ישעיהו, זמרו השם, כי גאות עשה. והוא לא רצה. אמר כבר מודעת זאת בכל הארץ. לא רצה לומר הלל, אומרת הגמרא, בגלל זה לא נהיה משיח. יש עבירות יותר חמורות מאשר לא לומר הלל ביום העצמאות, נכון? אבל אז למה זה מה שקובע אם להיות המשיח או לא? בגלל שהמשיח זה מי שבא לפתור את כל הבעיות. נכון? מתי התחילו הבעיות? אדם הראשון. מה הייתה הבעיה שלו? איזה חטא הוא עשה? אכל מעץ הדעת, אבל החטא היותר חמור שלו זה החטא השני. כפר בטובה. כפר בטובה, נכון? אמר האישה אשר נתתה. אז מי שכופר בטובה, זה שורש כל הצרות של האנושות. אז מה התיקון? הכרת הטובה. לכן ההלל הוא כל כך מהותי למשיח. עכשיו יותר מזה, ההלל זה ההודעה, זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו במקומי. הוא לא יכול להגיד תודה במקומי. לכן השאיפה של דוד היא להשמיע בכל תודה ולספר כל נפלאותיך. אם כן אומר דוד, אם אני, השאיפה שלי זה לומר הלל, אז אני יכול לעמוד בכל המבחנים. עד כאן מובן? מה, שהוא על כל נפלאותיו. לספר כל נפלאותיך, זה תודה. זה ההלל. הוא מקריב קורבן תודה על ישועות אישיות שלו. ואחר כך הוא רוצה לספר כל נפלאותיך על מה שקרה כל ההיסטוריה, כולל גוג ומגוג. בסדר? טוב. השם אהבתי מעון ביתך, ומקום משכן כבודך. שאלה קטנה, על איזה מזבח דוד מדבר? אה? משכן? לא היה משכן בימי דוד. במה? אפשר להגיד במה, אבל זה נשמע פה משהו יותר כללי, נכון? אתה אומר מה שהוא רוצה לבנות, מה אתה אומר? כמיהה למזבח, הסובבת מזבח, אין מזבח אבל אני רוצה, כן? אבל יש פה בעיה, הוא אומר אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. אז אני רוצה להזכיר לכם שזה פסוק מפורש בספר שמואל, שדוד עשה מזבח בהר הבית כדי לעצור את המגפה. נכון? אמת או לא? ואפשר לומר והוא עצר את המגפה. הוא קנה את הר הבית, בנה מזבח והקריב קורבן. ואז בעצם מה אומר דוד? אני בניתי, עכשיו אתה יכול לבחון אותי. לכן הוא אומר, אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. זה כלומר, הבית עוד לא בנוי, אבל מזבח כבר עשיתי. בסדר? הוא הקריב על גבי המזבח. נכון. מי אמר שהוא בעצמו הקריב על המזבח? הכהן עשה את זה. אל תאסוף עם חטאים נפשי. מה זה חטאים? אנשים שעושים חטאים, ואם אנשי דמים חיי, מה זה קשור פה? אנשי דמים, למה? מה זה קשור? עכשיו דוד דיבר על עצמו במילים כל כך גבוהות, פתאום אומר, תשמע, אני לא רוצח. זה, מה? המאפיין שלו זה שהוא שופך דמים. ומה זה גרם? שהוא לא בנה את המקדש. אז זה בדיוק בהקשר הזה. כלומר, יש מזבח, אני אוהב מאוד ביתך, אני לא יכול לבנות, כי דמים רבים שפכתי. אבל אל תדון אותי כרוצח. כן? אשר בידיהם זימה ומינם על השוחד, ואני בתומי אליך. כלומר, אני לא כמוהו. זה ששפכתי דמים זה בסדר גמור. זה עשיתי את זה למענך. פדני וחונני. אגב, מה פירוש המילה זימה? מלשון? זומם. זומם. כלומר, מחשבות. כן? רש"י אפילו מאיר, כל זימה שבמקרא לשון מחשבה. יש לטובה ויש לרע. פדני מה? פה במקרה הזה זה מחשבות רעות. אשר בידיהם זימה ומינם על השוחד. הם זוממים לעשות רע. כן. לא, בידיהם זימה. כלומר, בידיהם וכן ביכולתם. כמו בידו לעשות. בסדר? ומינם עלי השוחד. ואני בתומי אליך. כן, חוזר להתחלה. כן, הרבה פעמים זה ככה במזמורים. נכון? מה שהוא אמר בהתחלה, אני בתומי הלכתי, עכשיו הוא אומר, אני בתומי אליך. כן. מה?
מה העניין שיש כאילו בידיהם, ואז
אומר... מה?
עכשיו בידיהם זימן, ואז אומר יד ימין. מה זה משנה?
יד זה שמאל. וימין זה ימין. לא, זה לא פוליטי, כן? שיהיה ברור. מה? מה אני אמרתי? הכוונה יד שמאל. כן. ואני בתומי אלך. מתוך כך, פדני וחונני. פסוק י' ב' הוא פסוק מיוחד מאוד. צריך לשים לב אליו. רגלי עמדה במישור. במקהלים אברך השם. מה זה רגלי עמדה במישור? מה פירוש המילה מישור? בעברית מודרנית המילה מישור זה מקום ישר. נכון? אבל בעברית מקראית מישור זה לא מקום ישר, אלא דרך ישרה. בסדר? בדרך ישרה. אבל למה הוא צריך להגיד את זה כאן? מה זה רגלי? הרגל של האדם, איפה היא? למטה. נכון? כלומר, זה מכוון כנגד החלק הנמוך של האדם. יש באדם חלק עילאי ויש חלק נמוך. מכוח החלק הנמוך שבאדם באים המאבקים, יצר הרע, יצר הטוב. נכון? ואדם שמתמודד עם היצר הרע, הכוונה שהוא מתמודד עם רגלו. נכון? עם רגלו, כלומר הצד הנמוך של האישיות שלו. ויש שני אופנים של התמודדות. יש מי שנמצא במלחמה, ויש מי שנמצא בהרמוניה. הרמב״ם מכנה את זה הישר והכובש, נכון? ישר זה סוג של צדיק שאין לו מאבקים פנימיים, והכובש זה סוג של צדיק שיש לו מאבקים פנימיים. מי עדיף? הישר או הכובש? אה? הכובש. אתה עושה את זה בכוונה? טוב. אם כן, מצאנו פה שלוש דעות. מי שאומר הישר, יש מי שאומר הכובש, ויש הרוב הדומם שלא הביע דעה. לך תדע מה יש להם בראש. כן. התשובה היא, לפי הרמב״ם, שהישר עדיף על הכובש. לחיות מתוך הרמוניה פנימית, עדיף על החיים מתוך כבישה, מתוך מלחמה. הרב קוק מסביר באורות שהכובש זאת העבודה המתאימה לחוץ לארץ, לגלות. אבל בארץ ישראל העבודה האמיתית היא עבודת הישר. בזה הרב קוק מקבל וגם דוחה את הביקורת של ניטשה על המוסר של הדת, על המוסר והדת בכלל, נכון? שניטשה האשים את המוסר ואת הדת בתור משהו, איזה גורם שמעוות ומנמיך את קומת האדם. נכון? ככה אתה ניטשה? ככה הוא טען, נו, מעבר לטוב ולרע. והרב קוק אומר, ניטשה צודק. כלומר, הגיע הזמן לגמור את את השלטון, לבטל את השלטון של המוסר הנוצרי, המכניע את קומתו של האדם, שבעצמו הפך להיות המוסר של יהדות הגולה. ואילו בארץ ישראל, בזמן התחייה, צריך להשיב את קומתו השלמה של האדם, ועל זה נאמר, רגלי עמדה במישור, הרב קוק מביא את הפסוק הזה, ברגלי עמדה במישור, במקהלים אברך השם. כלומר, מתוך השווה של קדושת הכלל, אז אפשר גם במקהלים לברך את השם, ובציבור לא שייך הכנעה, שייך רגל ישרה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא בגוף שלנו רגליים שיכולות להיות מקופלות או ישרות. המצב של הישר הוא המצב האידיאלי יותר, שעל זה נאמר, האלוהים עשה את האדם ישר. כן? הנחת יסוד של הרב קוק, שהאדם בפנימיותו הוא טוב. וזה כדעת רוסו, נכון? רוסו סבר שהאדם באופן טבעי, האדם הטבעי הפנימי הוא טוב. כן? הרב קוק מאמץ הרבה פעמים את הסגנון הזה, ולכן הוא אומר שבארץ ישראל זה מה שאנחנו צריכים להשיב את הטבע המקורי הראשוני של האומה, רגלי עמדה במישור, לא המאבק, כן, באורות. כן, אני צריך רק להתנצל בפני נאור, זה שדיבר עכשיו במערוץ, שאני לא יכולתי להסכים איתו. אתה סולח לי? בסדר, תודה. טוב, אם כן, ראינו כאן בפרק כ"ו, פרק שכל כולו, אפשר לומר, פצצת חיים. כן, דוד כאן מתפוצץ מרוב חיים, אני בתומי הלכתי, תבחן אותי, אני בסדר, אני כללי, אני אומר הלל ביום העצמאות, אני בסדר. לעומת פרק כ"ו, פרק כ"ה, שהוא פרק של תחנון. אצל אחינו הספרדים, זה מה שאומרים בתחנון, נכון? פרק כ"ז. לדוד. כן. העבודה של הישר זה להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. לעשות חסד, צדקה ומשפט, כמבואר בסוף מורה נבוכים. היצרים הנמוכים שלו משמשים לטובה. אין לו מאבק איתם. הוא עושה ברית בין היצר הטוב ליצר הרע. הרב אשכנזי, זכרונו לברכה, היה מאיר על כך שיש רגע אחד בחיים מאוד מיוחד, זה החופה. ראית פעם חופות, לא? נמצא כמה פעמים לראות חופות. כל מי שראה חופה יכול לשים לב לדבר מאוד מעניין, שיש בתוך החופה זמן קצר של כמה דקות, שבהם יש שמחה אדירה שאי אפשר לעמוד נגדה, נכון? זה זמן קצר מאוד בחופה, אבל יש איזה זמן של הערה עצומה. למה? כי זה הרגע היחיד שבו באופן גלוי היצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. וזה ההוכחה שאנחנו לא בגיהינום. בסדר? מה? כי אם אתה בעולם שבו כל הזמן יש מלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע, אז זה אומר שהעולם הזה הוא רע. להיות כל הזמן במלחמה, זה מתח מתמיד. זה עולם רע, עולם פסימי. בסדר? כן.
הגבורה היא המידה של הכובש.
הגבוהה היא המידה של הישר, אתה צודק. של הישר, כן, כן, הישר הוא גיבור. למה הוא גיבור? כי כיוון שהוא ישר, הוא יכול לכבוש כל העולם. אין לו עיכובים, אתה צודק. אם כן, הגבורה, כפי שציינת בצדק, היא מידתו של הישר. כן. עוד משהו? אין בעד מה, שמחתי לתת שירות. טוב. מתוך כך, אנחנו עוברים לפרק כ"ז. לדוד. שימו לב שההתחלה של הפרק דומה להתחלה של כמה פרקים שראינו כבר, נכון? נכון. מה המשמעות של פרק שמתחיל במילה לדוד? מה? רוח הקודש, נכון? לדוד זה רוח הקודש. לכן זה לאו דווקא שדוד כתב את זה, אבל זה רוח הקודש של דוד שמופיע. בסדר? לדוד, השם אורי וישעי. מה זה אורי? מה? האור שלי. מה פירוש הדבר שהשם הוא האור שלי? בכלל, מה זה אור? למה מתכוונים כשאומרים אור? אור זה תפיסה. כמו שאתה אומר, עד עכשיו ראיתי את הדברים באור מסוים, עכשיו אני רואה את זה באור אחר. אור, תפיסה. למשל, אור חדש על ציון תאיר. מה זה אור חדש? תפיסה חדשה. הסתכלות אחרת. כן? אז אור, אפשר לומר, מבט, הסתכלות, הבנה, תפיסה. בסדר? אז השם אורי. כלומר, אני פועל מתוך מודעות אלוהית. השם אורי. מתוך כך, הוא גם ישעי. כן? אמרו חכמים, אורי בראש השנה וישעי ביום הכיפורים. מסביר הרב קוק במדבר שור, מה זה אורי בראש השנה? שבראש השנה אני מואר. אני לא עוסק בעבירות. אסור להתוודות ביום הכיפור, בראש השנה, נכון? אז במה אני עסוק בראש השנה? אני עסוק בדברים גדולים, תיקון העולם, מעמד הר סיני, בריאת העולם, קיבוץ נדחי ישראל, כל מיני דברים כאלה, נכון? מתן תורה. אז זה אורי. הדבר הזה, ברגע שאני עובר את ראש השנה, זה מרומם אותי למדרגה כזאת שבו החטא נראה לי מגוחך לעומת ההערה שזכיתי לה. וזה עצמו מה שמאפשר לי לתקן את עצמי ביום הכיפורים. כיוון שהוא אורי בראש השנה, הוא ישעי ביום הכיפורים. אורי בישעי. אם זה כך, ממי יירא? אם השם הוא מעוז חיי, ממי יפחד? הלאה. מה? הוא המקור של התפיסות שלי. כלומר, אני מודרך על ידי הרצון לדעת את השם. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. צרי ואויביי לי. המה כשלו ונפלו. מה פירוש המילה בשרי? בשר זאת המילה התנכית בשביל גוף. כן, המילה גוף לא מופיעה בתנך. חפשו. כן, איפה מוזכר גוף בתנך? לא מוזכר, נכון? גוף זאת מילה, באיזה שפה אם ככה? איפה זה בא? מן הארמית. כן, בארמית גופה זה הדבר עצמו, גופה דה עובדה. כן? אבל בתנך לא אומרים גוף, אומרים בשר. אז בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, כלומר רוצים להרוג אותי, כפשוטו. כן.
זה יכול להיות אני לאכול את בשרי?
אני לאכול את בשרי? כתוב מרעים.
כן, כשהם באים, אז אני עושה את הדין למטה, אבל הם
לא חייבים. לא, 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 אל תחפש דרשות כאלה. צריי ואויביי לי. פעם היה אפשר על המסך לראות כל מיני שאלות של חבר'ה. אפשר להחזיר את זה, תגיד. איי, נורא והיום. צריי ואויביי לי. אריה, גם לא באתר?
שעה, שעתיים אחרי.
בסדר, זה מופיע בסוף. לא בשידור ישיר, אבל יש, מה?
לא,
מה?
בשר זה הגוף גם בנשית?
ודאי, ודאי, ודאי. לאכול בשרי, צרי ואויבי לי, כלומר, כשהם קרבים, כלומר, המילה בקרוב הולכת גם על צרי ואויבי, כלומר, מרעים הם סתם באים, הם לא משהו נגדי, הם פשוט רוצים את בשרי. אבל צרי ואויבי לי, הם מתנגדים למה שאני. הם הקשלו ונפלו. זה אנשים פרטיים, אבל יש לפעמים שזה מאורגן, אם תחנה עליי מחנה, שזה כבר אנשים מאורגנים, לא יראה לי בי. אבל מחנה זה עוד לא מלחמה. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. שימו להם כן, שהוא מדבר פה במעגלים הולכים ומתרחבים. מרעים זה קבוצה קטנה של אנשים. צרי ואויבי לי הם מכוונים כלפיי. מחנה זה כבר יותר גדול, מלחמה זה עצום. ובכל המצבים האלה, כמו מבחינת, אז לא זו, אלא אף זו, אם תחנה עליי מחנה, לא, אם תקום עליי מחמה, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? יש שתי אפשרויות להבין בזאת. בזאת, בזה שהשם מעוז חיי, אז אני בוטח. או בזאת אני בוטח, במה שיבוא. המפרשים נחלקו. יש כאלה שאמרו זאת על מה שלמעלה, יש אמרו זאת על מה שלמטה. אם נגיד שזה על מה שלמטה, כלומר, מה הדבר שגורם לי ביטחון? זה שאלתי האחת. האחת שאלתי מאת השם. אותה אבקש. כלומר, יש דבר אחד שמעניין אותי. שבתי בבית השם. כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש את השאלה. מה זה בית השם? מה? אדם רוצה לשבת בית המקדש כל היום? פתאום. קרוב? אז זה לא בבית השם. מה? להיות חלק מבית... אני שואל, מה זה בית השם? מה? מה זה להיות איתו? תסביר לי. לעבוד, אתה אומר שזה משהו, כן, זה מטאפורה. הרמב״ם אמר, בית השם, הכוונה, עולם הבא. אפשר לומר באופן כללי, הדבקות, או השכלית, או הרגשית, או ההווייתית, לא משנה איך, באלוהות, זה נקרא בית השם. מה? כן. כל ימי חייו, הוא דבוק בשם השם, בבית השם. אלא אם כתובה, כל ימי חיה, הכוונה חיי הנצח. גם זה יכול להיות. לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. לחזות, הכוונה, לחזות זה לראות. מה ההבדל בין לראות לבין לחזות? לחזות זה הכוונה לראות את הכל. כן. ולבקר, מה זה? מה פירוש המילה לבקר? בעברית מודרנית, לבקר זה לבוא לביקור, נכון? אבל זאת לא המשמעות בתנ"ך. יש שתי פירושים. או לבוא בבוקר, בבוקר, לבוא כל בוקר, זה נקרא לבקר, כמו להעריב. להעריב זה להגיע בערב. לבקר, הכוונה להגיע בבוקר. כל בוקר, אני רוצה, בבוקר, בבוקר. זה נקרא לבקר. מה? ויש מישון, אומר, מישון ביקורת, כלומר שאתה מבחין בכל פרט ופרט. וזה הכוונה לבקר בהיכלו. כלומר, יש לחזות באופן כללי, ויש לבקר בהיכלו, כלומר לשים לב לכל פרט ופרט. כן, שהידיעה הכללית איננה סותרת את ההתבוננות הפרטית ולהפך. מה עם ההמשך של המזמור? זה לא היום, הגיע כבר המבזק. שלום.